נפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
ערב טוב לכל המאזינים. ערב טוב לאורי כהן ושלום פולק שכאן איתנו באולפן. ט"ו בשבט. והערב נפתח את הנושא של הורים, ילדים ומה שביניהם. הרבה זוגות חווים קשיים בניסיון לאזן את התחומים השונים ולנווט בין שלום בית, הורות. כאשר יש להם ויכוח מסוים בקשר לאחד הילדים, הוויכוח נעשה אישי ולאו דווקא חינוכי. הם לא תמיד מצליחים להגיב בצורה עניינית ולהפריד בין הדברים. וכך לא פעם, בעיה מסוימת בנישואים חורגת מגודלה המקורי של הבעיה, וזה בגלל בעיות תקשורת שגורמות לוויכוח להתנפח ולצאת מכל פרופורציה. וכך גם בנושא הורות ושלום בית. נמחיש את הדברים בעזרת דוגמם. בואו נחשוב על זוג הורים, יש ביניהם הסכמה מלאה לגבי חינוך הילדים. לכאורה, שקט ושלווה, אין בעיות. והנה, אנחנו מוצאים את הבן הגדול בין ה-20. הוא נמצא בסכסוך מתמיד, בעיקר עם האב, יוצר הרבה בעיות. וההורים רואים אותו כמין ילד מרדן וקשה. הוא לא דומה בכלל לשאר הילדים הטובים והמחונכים שהם גידלו. מה קרה שם? לכאורה המשפחה נראית מאושרת, רגועה. ההורים חיים בשלום יחד. מצוין, שלום בית. אלא אם נעמיק קצת, יכול להיות שנראה שאב הוא, כמו היינו אומרים, מכור לעבודה. בצעירותו זה היה אפילו עוד יותר חזק. הוא היה עסוק תדיר בצבירת הון. העבודה הייתה בראש מעייניו. הוא תמיד היה לחוץ וטרוד, והדבר השפיע על בני הבית. אשתו לא אהבה את ההתמכרות הזו, אבל היא הייתה טיפוס שקט ומרצה והשלימה עם המצב. היא גם שדרה לילדים, זה מה יש, אבא שלנו לא כאן, אין מה לעשות. כולם קיבלו את השדר והתיישרו אל הקו המנחה. חוץ מהבן הבכור, הוא לא קיבל את המצב. תמיד נלחם ודרש מאבא שיציב את המשפחה לפני העבודה. הוא כעס על אבא שמזניח בעיניים של הילד את חיי המשפחה לטובת העבודה. הוא כעס על אמא, למה היא לא אומרת כלום? ובכך נותנת לאבא מעין הסכמה שבשתיקה. הוא התערב בתחומים שאינם קשורים לילד אליו, וניסה לשנות את ההתנהגות של ההורים. לכאורה ההורים חיים בשלום ובשלווה. הבן שלהם מנסה קצת לסכסך ביניהם, אבל כמו שאפשר להבין, יש כאן מורכבויות בין ההורים שהילד הוא רק הטריגר המעורר ומצית. מן הסתם האב לא אוהב את ההתערבויות של הבן, גם לא האם. אבל בתוך האם יש קול פנימי שאומר, האמת, אני מסכימה עם הבן. אולי אפילו שמחה, כך בסתר ליבה, היא שמחה שהוא לוחם את מלחמתה, הוא הפך להיות הפה של אמו בתוך מערכת היחסים בינה לבין בעלה. זו הסיבה לכך שהבן מצליח לגרום להורים לריב ביניהם. אם הם היו באמת מאוחדים, לא בטוח שהיה מוצא הבן את הפרצה להתערב ולהיות הפה של אמו. במקום שהאישה תקום ותגיד לבעלה, לדעתי אתה מכור לעבודה, וזה לא בריא, זה לא טוב, אתה צריך לטפל בזה. היא נותנת לבן שלה לומר את זה במקומה. במקום שהאב יבוא ויסביר לאשתו איך הוא רואה את הדברים, למה כן חשוב בעיניים שלו להשקיע בעבודה, או איך בעיניים שלו הוא לא כל כך שקוע בעבודה, לנהל שיח, להגיע לפשרה והתנהלות משותפת, הוא לא עושה את זה. הוא לא מנהל שיח איתה, הוא נוזף בבן. תפסיק להתחצב, זה לא עניינך, כאשר תהיה בגיל שלי, במקום שלי, תבין? כך הקונפליקט בין ההורים לא נפטר. בין ההורים והילד לא נפטר. הכעס של הילד רק הולך ומתעצם. לא רק שהוא כועס על ההתנהלות של ההורים, הוא נמצא במקום לא בריא שילד לא אמור להיות בו. נקודה נוספת שכדאי לשים לב ולהכיר. אחד הקשיים המצויים הוא הניסיון לאזן את הקשר בין ההורים לילדים, לשמור על גבולות מצד אחד ועל קרבה ופתיחות מצד שני, מצד אחד להיות מעורבים, מצד שני שהילדים לא יחטטו בצורה מוגזמת בחיי ההורים. מצד אחד עצמאות לילד, מצד שני לא הפקרות. הגבול הדק שצריכים ללכת עליו בזהירות. והתחום הזה הוא דק, ולא פעם נחשפים חילוקי דעות בין ההורים. מדובר בנושא מאורפל, לכל אחד ישנה דעה אחרת או דעה דומה, ועדיין לא לגמרי, ולכן יש מקום למחלוקות. ניקח לדוגמה, ילד מקבל ציונים נמוכים, לא כל כך מסתדר בלימודים. האם חושבת לא טוב לו, לכן זה מה שקרה. אולי מישהו מציק לו בכיתה? אולי הוא חולמני ומתקשה להיות בקצב של כולם? היא מנסה לעזור לו, להכין שיעורי בית, מעודדת אותו לספר לה מה קרה ואיך הוא מרגיש לגבי כל דבר. האב רואה את הדברים בצורה שונה. לדעתו, הילד פשוט עצלן, לא מתחשק לו ללמוד, ולכן הוא מקבל ציונים נמוכים. הוא פשוט צריך לשבת וללמוד כמו כולם. הבעיה היא בו, לא במציאות, לא במצב, לא באחרים. כך קורה שהאם הרבה יותר קרובה לילד, והאב נתפס כתובעני יותר. ולפעמים בסיפור הזה, במצב הזה, מעורבים גם שיקולים זרים, לא רק הבדלי גישות. כלומר, נאמר האישה כועסת על בעלה, איך הוא בכלל יכול להביע דעה, היא שואלת, כשהוא בקושי מדבר עם הילד, הוא לא בקשר איתו, הוא לא מדבר איתו. לא שיחות עמוקות, לא רגש, סתם דיבורים שטחיים, הוא מגיע בערב ואומר מה שהוא רוצה לומר, מנחית מה שהוא רוצה להנחית, איך הוא בכלל מתיימר להבין מה הבעיה? הוא לא מספיק מחובר לילד, ואחר כך הוא חושב שהוא מבין מה עובר עליהם, הוא חושב שהוא יודע מה לעשות, והיא מוסיפה ואומרת, כזה הוא לא רק עם הילד, כזה הוא גם איתי, כזה הוא עם הבית, הוא בקושי נמצא בבית. אם כן, בדו-שיח בינה לבין בעלה, בנושא הילד, היא לא רק מדברת על כך שהוא לא מעורב בחיי הילד, יש גם מניע נוסף, היא מרגישה שהוא לא מספיק מעורב בחיי המשפחה. במניעים של השיח שלה מתערבב גם הכעס שלה, על בעלה, לדעתה הוא לא מספיק מבין, מעורב בעוד כל מיני תחומים. ובצורה הזו, הבן רואה את הוויכוח בין ההורים, מתקרב אל אמו, מדבר איתה, מתנתק מהבעל, מהאב, הבעל מתנתק מהילד, הילד מרגיש מתוסכל וכך האב, והבעל כועס על אשתו בכך שהיא בכלל לא מתייחסת לדעתו, והנה בנינו לעצמנו. מבנה משפחתי לא בריא. יש חילוקי דעות עמוקים בין הבעל לבין האישה, ובמקום להתנקז אל שיח בינם לבין עצמם, הם מתנקזים אותם ויכוחים אל זירת הילדים, והילדים קיבלו את המנדט ואת האישור להביע דעה, והם עושים את זה. ההורים מנסים להעביר מסרים סמויים זה לזה באמצעות הילד. האישה מנסה לומר לבעלה שהוא לא מספיק מעורה, מעורב, מחובר לילדים, לא מספיק משקיע בניסיון להבין אותם. הבעל רוצה לומר לאשתו שמפריע לו שהיא בכלל לא לוקחת את דעתו בחשבון ומתנהגת כאילו רק היא מבינה מה קורה עם הילד. במקום לעמוד ההורים זה מול זה בבגרות באחריות ובתקשורת יעילה נכונה לא מאשימה ומחפשת פתרון אמיתי שמתאים לשניהם, הם מתחבים מאחורי הבעיה הספציפית, לא מדברים בצורה ברורה אחד עם השני, והילד נכנס באמצע. צריך לשים לב, האם אנחנו חלוקים בדעתנו לגבי המקרה הספציפי הזה, או שיש משהו עמוק יותר מתחת לפני השטח, ולוקחים את הילד למקום שהוא גם לא אמור להיות שם. להם יש כאב נוסף, האב לא מספיק מעורה, להם יש כאב נוסף, האם יותר מדי שופטת אותו גם בתחומים אחרים. והגישה שפוגעת ותוקעת הרבה הורים היא השיטה שאומרת. הגישה של אם לא בכוח, אז בעוד יותר כוח. לא כוח פיזי כמובן, אלא חשיבה שאומרת, אם הפתרון הזה לא עובד, ננסה אותו עוד יותר, יותר חזק. האישה מנסה להשקיע עוד ועוד בילד לפי השיטה שלה, כדי להוכיח לבעלה שהיא צודקת ויודעת מה היא אומרת. עוד יחס, עוד תשומת לב, עוד רחמים, עוד מדברת כמה קשה לו וכמה הוא מסכן מול הבעל, והבעל ממשיך בעוד שיחת מוסר ולהסביר לו שאם הוא לא ייקח את עצמו בידיים שום דבר לא יעזור, ושניהם מתבצרים בצורה קיצונית בעמדות שלהם, וממשיכים לנסות ליישם את הפתרון השלילי בכוח. המצב הזה משמש קריאת השכמה להורים. במקום ללחוץ על הגז ולהמשיך בגישה, צריך לעצור ולחשוב ולחשב. מסלול מחדש, להתעורר מאותו סיוט, להבין שדרושה כאן גישה חדשה. במקום להעביר מסרים סמויים דרך הילד ולהפוך אותו לסמל לחילוקי דעות, להתיישב, לדבר בצורה גלויה וברורה. כדי להגיע למצב הזה, שניהם צריכים לוותר על הטענות שבאמצעותן הם מצדיקים את ההתנהגות שלהם. הם טוענים שהם עושים הכל למען הילד. כל מה שהם רואים לנגד עיניהם זו הצלחתו של הילד בלימודים, אבל המציאות היא מורכבת יותר. ודאי שהם רוצים שיצליח בלימודים, אבל הם גם מנסים להוכיח משהו באמצעותו. הם מנסים לקחת את הילד כסמל לכך שהם צודקים. כדי לנהל שיח פתוח ואמיתי שיפתור את הבעיה, הם צריכים להודות באמת הזו ולחזור אל השיח הראשוני, המקורי, האותנטי, מה שבאמת מפריע להם. אז חילוקי דעות בנוגע לחינוך הילדים יהיו. עם זאת, צריכים ההורים להיות ערניים לדרך שבה הם מנהלים את חילוקי הדעות שיש ביניהם. צריכים להיות מודעים לכך שהילדים צופים בנו ההורים, שהם רגישים מאוד ויודעים עלינו הרבה הילדים, על ההורים, להיזהר כאשר נמצאים לידם. ילדים לא מגלים להורים כל מה שהם חושבים על ההורים, והורים צריכים להיות מודעים לכך. לילדים מותר לדעת ולראות שאבא ואמא לא מסכימים על דברים מסוימים. זה בסדר, עד רבה זה מראה שגם אם לא מסכימים אפשר לחיות יחד וזה נורמלי, ואי הסכמה היא לא דרמה. אבל כן חשוב שבאופן עקרוני יציגו ההורים חזית אחידה מול הילדים. אם לא מקפידים על כך, הילדים עלולים להתבלבל. ילדים במצב הזה יודעים למשל שאם אבא קשוח ולא מוכן לוותר, צריך ללכת לבכות לאמא, היא תשכנע אותו. אם אמא לא מרשה לאכול ממתקים, צריך ללכת לבקש מאבא והוא יסכים. לומדים לעשות הפרדת רשויות ולפנות להורה המתאים. עשה לך הורה כרצונך כהתאמתך. מנצלים אותו למענו. מזהים את הסדק שקיים בין ההורים, מרחיבים אותו ומנצלים אותו לטובתם. לא מרוע לב, אלא מתוך מערכת חשיבה מוגבלת, מתוך מודעות שרה ביחס וכלפי הנזק שהם יכולים לגרום ולעשות. על הגישה החינוכית צריכים ההורים לסכם מאחורי דלתיים סגורות. אז מאחורי דלת סגורה זה הזמן להתווכח, לדון, לקבל החלטות. כל זה מצוין, אבל לא בפני הילדים. גם כאשר עומדים מול הילדים, בן או בת הזוג אומר לעשות משהו שאנחנו לא מסכימים, עדיף לנשוך שפתיים, להתאפק. הנזק שיגרם מעשיית אותו מעשה הוא קטן מהנזק שיגרם כאשר הילדים יראו את ההורים רבים וכועסים זה על זה בגלל הילדים. חשוב לקבוע מסגרת זמן שבה דנים בסוגיות החינוכיות באווירה רגועה. עדיף מחוץ לבית, פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, לא יותר מדי, כדי לא להפוך את החילוקי דעות לנושא היחיד שיש להורים לדבר עליו. חשוב שההורים יזכרו ששניהם רוצים אותה מטרה. השאלה היא איך מגיעים לדרך של אותה מטרה. שניהם עם לב טוב, שניהם עם כוונות טובות. וזו הנחת יסוד שחייבת להיות ברקע השיח והתקשורת בין בני הזוג. שלא יאמרו אמירות בסגנון של לא אכפת לך, לא אכפת לך, אם באמת היית אוהב את הילד, היית עושה כך או היית עושה אחרת. נצא להפסקה ובעזרת השם לאחר מכן נחזור שוב אל שאלותיכם בנושא זה ובנושאים אחרים הקשורים אל נפש האדם.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה. מרגישים שהסגר מעיק? בואו להעביר את הסגר בקליק. קורונה קליק.
קורונה קליק, משחק הטריוויה הגדול של כל חי וכל חי מיוזיק. 8 שלבים, מאות שאלות מרתקות וחוויה שפשוט קשה להפסיק. להשתתפות ללא עלות, כנסו עכשיו לאתר כל חי והתחילו לשחק. רוצים לקבל את המשחק עליכם לנייד? שילחו את המילה קליק לוואטסאפ שמספרו 058-600-1025.
כל 6 אנשים סובל מהתמכרות העוצרת את מהלך חייו התקין. רוצים לזהות ולטפל בהתמכרויות או מרגישים אבודים וזקוקים לסיוע? עכשיו ברטורנו, קורס מקצועי או סדנה בשיטת 12 הצעדים. לפרטים 073-222-1133. 073-222-1133. מוכר כגמול השתלמות, קורסים נפרדים לגברים ולנשים בפריסה ארצית.
כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה. הוא פשוט לא יכול.
בואו לבדיקת מיקוד ולויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
שיניים מורשת איתן, שירות איכות ומקצוע נהוג, לא מפסיקים לחייך, מורשת איתן.
חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו
1-700-417 מורשת איתן.
סובלים מדימום בחניכיים? לראשונה בישראל, אורביטול פרוטקטיב סולט, משחת שיניים בתוספת מלח אקטיבי שהוכחה מחקרית כמסייעת בעצירת דימומים ובהרגעת הדמומיות. אורביטול פרוטקטיב סולט מעניקה 12 שעות הגנה מפני התפתחות רובד חיידקים ושומרת על בריאות החניכיים, באישור בד"ץ העדה החרדית.
אבי בנימין, שיפוצים בראש שקט. אבי בנימין, קבלן רשום, מבצע את כל סוגי השיפוצים והבנייה שאתם צריכים. חשמל, אינסטלציה, ריצוף, גבס, שיפוץ מטבחים ואמבטיות. ועכשיו, מבצע למזמינים שיפוץ קומפלט, מטבח מתנה. שמעתם נכון, למזמינים שיפוץ קומפלט, מטבח במתנה. מבצעים נוספים לפני פסח. לפרטים וייעוץ חינם, חייגו לאבי. 052-43-60-100. 052-43-60-100.
אתם או ילדיכם סובלים מחרדות או דיכאון עקב המצב? בראשון הקרוב תתארח באולפן דוקטור נתנאל מהמרכז לשיפור תפקודי המוח Alpha Brain Center, ותשיב לשאלות המאזינים בנושא התמודדות עם חרדות, דיכאון ועוד. יום ראשון הקרוב ב-11 בבוקר, כאן בכל חי.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
כל חי תמיד.
שלום, ערב טוב.
הלו.
כן, שלום וברכה.
שלום וברכה, שלום. תודה לכבוד הרב על התוכנית. רציתי לשאול שאלה לגבי ילד בן 7.5.
כן.
כמה בעיות שנראה לי שהכל נובע מאותו שורש. גם הוא מרטיב מדי לילה, ממש מדי לילה ולילה. ודבר שני, יש לו התפרצויות גם של כעס וגם של בכי, על כל דבר קטן, תוך שנייה הוא בוכה, וגם מתפרץ, והאחים שלו על כל דבר הכי קטן הוא כועס ומתעצבן.
כן.
איך אפשר לפתור את כל הבעיות האלה?
אז קודם כל זה לא תמיד זה בזה תלוי. בהרבה מאוד מקרים ילד מרטיב הוא לא תמיד קשור לכעסים ולעצבים וכדומה. בהרבה מאוד מקרים הבעיה הזאת היא לא תלויה למשהו נפשי, לרוב זה לא משהו נפשי, זה מבלבל. אנשים...
אישי, אמרו לי שזה נובע מבעיות של רגש.
מי אמר? רופא?
יותר רפואה טבעית.
לרוב זה... סליחה?
מישהי שהיא רפלקסולוגית אמרה לי את זה.
זה היה מקובל בעבר, באמת, ככה יותר היו אומרים, אבל כיום זה לא מדויק לומר ככה. כיום, בהרבה מאוד מקרים זו בעיה שהיא יותר בעיה גופנית, לרוב פותרים את זה בכל מיני מנגעונים, כדאי להתחיל לפנות לרופא, ולאחר מכן יש עוד כמה בדיקות שעושים, ואז אפשר לפתור את זה בצורה שהיא לא בהכרח קשורה לנושא נפשי. יש לחבר את זה לפעמים לנושא נפשי, ותכף נדבר על זה, רק נאמר שלרוב זה לא קשור לנושא נפשי. יכול להיות שאנחנו מוצאים איזשהו הקשר מסוים, כי אנחנו רואים גם התנהגות שלילית, ואנחנו רוצים לחבר בין השניים, אבל אם אנחנו רוצים תועלת אמיתית, אנחנו צריכים לבחון את הדברים בראייה יותר אובייקטיבית, גם לחבר וגם לא לחבר. אז דיברתי על אי החיבור, כעת נדבר על החיבור. בסדר?
כן, כן.
הנושא שאם נרצה לחבר את זה, אז בדרך כלל, הנושא הנפשי של הרטבה בלילה אצל מי שלא אמור להיות, זה יותר מקובל לראות אצל ילדים שהם שומרים הרבה מאוד דברים בבטן. הם מרגישים שהם לא יכולים להביע אותם. רק מתי שהם לא בשליטה, כלומר, המודעות לא מתפקדת, זה נמצא בלילה כאשר האדם חולם, המודעות לא בתפקוד, אז האדם אין לו את המנגנוני חסימה של דרכי האבאה. ואז הוא מביע. איך הוא מביע? אז הוא מביע בעשייה כזו שהיא הרטבה, אבל זה, השורש הוא בגלל שהאדם הוא שומר הרבה, הרבה דברים בבטן.
כן.
זה אחת ההגדרות לכך שאדם שומר דברים בבטן. זה קצת יותר עמוק מסתם ביטוי. הוא באמת שומר דברים בבטן, והוא מבטא אותם מתי שהוא מרגיש שהוא נטול רסן של אחד ממנגנוני ההגנה, שזה נקרא המודעות שלו. ואפשר לחבר את זה גם כן להרבה כעסים ותסכולים שיש לילד, מדוע? מכיוון שהוא מרגיש שהוא לא מספיק אולי מבטא את עצמו ואת הצרכים שלו, ואין מספיק מקום לעצמו, ואין לו מספיק נוכחות, ואין לו מספיק התנהלות שבה הוא מרגיש שכן יש לו אמירה ובעלת ערך ובעלת חשיבות בינו לבין ההורים, בינו לבין האחים, בינו לבין האחיות, בינו לבין שאר הילדים במשפחה, ולכן יכול להיות שיש איזשהו קשר מסוים אם נחפש את הקשר. אז זה היבט אחד שכדאי להיות עירני אליו. מה אנחנו עושים עם הכעסים של הילדים? מה אנחנו עושים עם הכעסים של הילד בן 7.5? זו השאלה הבאה, נכון?
כן, כן. הכעסים והבחיות.
הבחיות?
כן, של כל דבר קטן הוא מיד בוכה, ישר מוריד דמעות.
כן.
זה גם, כאילו, זה בדרך כלל כזה של תסכול.
כן. אם אנחנו מחפשים, כן?
חבר לי מה שהרב אמר שהוא שומר בבטן, ואז בלילה הכל יוצא. זה מאוד מתאים.
כן. עכשיו, לגבי הנושא של הרגישות יתר והכעסים והתסכולים וההתפרצויות, אז גם זה מורכב משניים. יש היבט אחד שהוא היבט ענייני, ויש היבט שהוא נרכש. מה זאת אומרת? יש היבט אחד שהוא ענייני, זה, נחבר את זה למה שאמרנו בתחילת הדברים, שבאמת הוא מרגיש שהוא לא מספיק, אין לו מקום, הוא לא מבטא את עצמו, ולא מספיק מתייחסים, מבינים וכדומה. לא משנה אם והיה, ואולי כן נותנים לו מקום, אבל הוא מבחינתו לא מרגיש, ולכן צריך לתת את המקום כפי שהילד רוצה, ולא בטוח כפי שההורים נותנים לכל שאר הילדים.
כן.
אבל יש כאן מימד נוסף. מעבר לרגישות או לבעיה האמיתית, כאשר, לדוגמה, יש בעיה. האדם, אני הקיצוני, רק לשם ההמחשה והדוגמה, הקיצוניות היא עוזרת לשים זכוכית מגדלת כדי לראות בעיה באופן היותר מזערי שלה. כן. אם בעיה וחליל האדם הוא נעשה חולה, ואז כאשר הוא נעשה חולה הוא מקבל מענקים, הוא מקבל הרבה כסף. אז מה הוא אומר לעצמו? רגע, האדם אומר על עצמו שהוא נעשה חולה, וזה בעצם לא נעים, מי רוצה להיות חולה? אבל עם הזמן מתברר לו שהחולי הוא מתגמל, כי הוא מקבל הרבה מענקים. אז מה קורה עם הזמן? הנפש מתחילה לעשות איזשהו חשבון מסוים, שהוא לא לגמרי נעשה בצורה מודעת. זה לא שאדם לוקח דף עד וחושב מה משתלם, בריא ולעבוד או חולה ולקבל מענקים. אבל באיזשהו היבט מסוים, בתוך נפשו של האדם, האדם מרגיש שזה משתלם. היות וזה משתלם, זה מתגמל, זה משתלם, זה כדאי, והוא ממשיך עם זה. והוא מבקש, כמו היינו אומרים, להיות עוד ועוד חולה, והוא מנסה למצוא עוד מחלות ועוד כאבים, וכך הוא מקבל פטור מאחריות, פטור מהחיים, פטור מבגרות, והוא מתוגמל. זה דווקא לא רע. וזה נותן מענה גדול מאוד לאחד הצרכים השליליים של האדם שנקרא העצלות. האדם צריך להתגבר על זה, אבל יש את זה לאדם. עד כאן זכוכית מגדלת. כעת נעבור לנושא שלנו. הנמשל הוא מן הסתם מובן, אבל נחדל את זה כמובן לא בצורה בוטה, כפי שתיארנו במשל. הילד יכול להיות שהוא באמת מתום לב ומכאב אמיתי, בוכה, מתוסכל, מאוכזב, מרגיש לא מבינים אותו, או רגיש. באמת, יש לו איזושהי, נקרא לזה, נקודת פתיחה רגישה יותר מכל שאר הילדים. יחד עם זאת, הרגישות הזו, באיזשהו שלב מסוים יכול שהיא תגמלה אותו. זאת אומרת שהוא קיבל יותר יחס, יותר פרגון, או אפילו יותר תשומת לב שלילית. זה מפתיע. נשמע לו הגיוני. נשמע לו הגיוני שאדם ירצה תשומת לב שלילית. אבל זה לא מדויק שאדם לא ירצה את זה, כי האדם לפעמים כן רוצה את זה. למה שאדם ירצה תשומת לב שלילית? התשובה היא אדם ירצה תשומת לב חיובית. אבל בהיעדר תשומת לב חיובית, יאמר אדם לעצמו, עדיפה לי תשומת לב שלילית, ולפחות אני איזושהי נוכחות והשפעה יש לי כאן, אפילו שאני מעצבן מישהו, אבל העיקר אני פה. מאשר תשומת לב שאיננה בכלל. תשומת לב חיובית נעדיף, אבל אם והיה ואין לנו תשומת לב חיובית, אז האדם גם יכול לחפש תשומת לב שלילית.
כן.
ואז יכול להיות שבהדרגתיות, הילד מתחיל להבין, להפנים, שזה כדאי, זה משתלם, לבכות, להתלונן, לומר כמה קשה, איך קשה, ואז מה קורה איתו? הוא מקבל יותר ויותר פידבקים, את הגמולים, וזה משתלם. ואז מה קורה? ואז הוא כבר פיתח מנגנון של רגישות יתר אוטומטי, מנגנון אוטומטי של רגישות יתר, שהאדם לא חושב יותר מדי, כן כדאי, לא כדאי, נכון, לא נכון, האם זה כן סיבה לבכי, לא סיבה לבכי, לא, הוא כבר לא חושב יותר, הוא מיד מפעיל את המערכת כדי לקבל את הגמול. ואם זה לא עובד, אז הוא משתמש ביותר כוח, יותר בכי, יותר כעס, יותר תסכול, יותר אכזבה, יותר מרירות, כי זה לא עבד, אז אני אשתמש במה שאני יודע, באופן ובצורה שהיא יותר ויותר ממה שהיה עד עכשיו. הפתרון הוא לתת מענה לשני המימדים. גם המימד האובייקטיבי, הראשוני שעליו דיברנו, וגם מימד נוסף, המימד הנרכש. זה המימד השני. המימד השני, המימד הנרכש. אנחנו עכשיו רוצים להפריד בין התגובה הנרכשת לבין האירוע. הוא עכשיו נעלב, מרגיש לא טוב. אנחנו רוצים שמרגיש כאב, יבטא אותו, אבל יבטא את הכאב בלי התוספות. לכן מה אנחנו נעשה? אנחנו ננסה לחלק את זה לשניים. אנחנו ננסה להיות מדויקים בדברים, אבל אי אפשר להיות מדויקים במציאות, אבל אפשר להבין קו וכיוון במציאות, ואז לפי זה לנסות להתאים את עצמנו לפחות ל-70% מהמקרים. כאשר הילד, איך שאנחנו מבינים אותו ואיך שאנחנו מכירים, אנחנו מבינים ורואים את הילד ואנחנו מכירים אותו ואנחנו יודעים שבגדול הוא מתנהג והוא מתפקד והוא חכם והוא פיקח והוא יכול להסתדר ויכול להבין, ובעיניים שלנו כפי שאנחנו מבינים את הילד הוא לא אמור לבכות, שאר האחים והאחיות לא היו בוכים במצבים כאלה, הוא לא אמור לבכות יותר מדי. נכון שאנחנו לא רוצים לעשות השוואה כוללנית גורפת מדי, אבל בכל אופן אי אפשר להימנע מהשוואה כדי לדעת איזשהו מינון מסוים מה ההיגיון שכן או לא אמור להיות, וזה תפקיד ההורים לעשות. אז אם כן, אם נדמה לנו ש... לדוגמה, הוא עכשיו נלקח מנו משחק מסוים, נאמרה לו אמירה מסוימת, והוא לוקח את זה למקום קיצוני מדי, לפי מה שאנחנו מבינים, אנחנו בוחרים תגובה חדשה. התגובה החדשה היא בהיבט מסוים נשמעת לא נעימה בהתחלה, אבל עוד מעט אנחנו נעדן אותה ונסביר מדוע היא הטובה והיעילה המשתלמת והטובה גם לילד. אנחנו לא נרצה יותר מדי להתייחס לילד באותו זמן. מה זאת אומרת? עכשיו הוא מתחיל לבכות, להתלונן, כי עשו לו משהו שבעיניים שלנו, כפי שהסברנו בהקדמה, לא אמור לפעול, לא אמור להגיב בצורה קיצונית כל כך. אנחנו לא נרצה להגיב, כי אם אנחנו נגיב, אז הוא מקבל תשומת לב, או יחס, או יחס שלילי. לא, אל תעשה, כן תעשה. אז אם והיה והוא מקבל תשומת לב חיובית, אז זה תגמול ודאי חיובי. ואם הוא מקבל תשומת לב שלילית, אז אמנם זה לא נעים, אבל בהיעדר תשומת לב בכלל, האדם יעדיף תשומת לב שלילית מאשר אי תשומת לב בכלל. אז אנחנו לא ניתן תשומת לב בכלל. אבל אז הוא יגביר את הבכי, וזה יהיה מול כולם, וזה יהיה בסלון, וזה יפריע לתפקוד ולכולם. לכן מה אנחנו נעשה? אנחנו נפנה לילד, לפני כל האירוע הזה, ואנחנו נאמר לו כך. נגיד, קוראים לו ראובן. אני אגיד לו, רובן היקר, אתה יודע שאנחנו אוהבים אותך, ואנחנו רוצים את טובתך, ואנחנו רוצים לדאוג לך בשיחת קירוב. לאהוב אותו, לפרגן לו, לעודד אותו. לאחר מכן לומר, יש רגע מסוים, יש שני רגעים מסוימים במהלך היום, שאחותך, אחיך עושים, מה עושים, איך עושים, וכואב לך ואתה מגיב בצורה מסוימת. אנחנו מבינים, כואב לך, קשה לך. יחד עם זאת, אנחנו מצפים לך, שאם זה כואב, תגיד מה כואב, תגיד מה מפריע, לא תגיד מיה, תתאפק כמה דקות, לאחר מכן תגיד. כלומר, כן להגדיר מה הציפייה שלכם כהורים מאותו ילד בן 7.5, לפי איך שאתם מכירים ונראה לכם שהוא אכן יכול וראוי להתנהג באותו מצב. ואחרי שהגדרתנו את הציפייה, אתם תגידו לו גם כן, מה יהיה הכלל הבא. אם והיה והציפייה תתממש, נהדר, מצוין. אם והיה והציפייה לא תתממש, ועוד פעם, אתה תתפרץ, תכעס, לא יותר מדי להרבות במילים, אבל כן, תיאור שניים, שלושה וזהו. אז מה אנחנו נעשה? אנחנו לא נתייחס. ואם זה יהיה יותר מדי בכל רם, נאלץ לומר לך, אז תיכנס לחדר, ושם אתה תוכל לבכות ולהתלונן וכו' וכו'. כלומר, אנחנו רוצים להפוך את זה לכמה שיותר קר, יבש, לא להיכנס לוויכוח, אל תגיד, כן תגיד, כן תבכה, אל תבכה, לא יכולים לשמוע אותך יותר, זה הכי גרוע. כי זה רק גורם לו להבין שלאותה התנהגות יש השפעה גדולה, וכך הוא מצליח להפעיל את ההורים שלו. זה נשמע אכזרי, זה נשמע לא נעים, אבל אנחנו צריכים לזכור, מדובר רק על אירוע של 2, 3, 4, 5 דקות לכל היותר. לא מדובר על 24 שעות. מדובר על אירוע שבו אנחנו רוצים לעזור לו להיגמל מאותה התנהגות שהוא מאמין שהיא נכונה כאשר רע לו וכואב לו. לאחר מכן, כאשר הוא נרגע 20 דקות לאחר מכן, חצי שעה לאחר מכן, נגיד לו, מה קרה? מה מפריע לך? אח שלי עשה ככה, אחותי עשתה ככה. בוא נדבר על זה. אח שלי אמר לי מילה לא במקום. נכון, הוא אמר מילה לא במקום. הוא גם אגיד מחר, הוא גם אגיד מחרתיים. בוא יחד, נתחיל לחשוב יחד. איזה תגובה חדשה אנחנו עושים? הרי מחר גם כן אח שלך יאמר מילה לא במקום. מחר גם כן אחותך תיקח לך משחק שאתה כל כך רוצה בו. מה נעשה אז? לתכנן איתו חלופות, להכניס לו בראש חלופות, תגובות חלופיות, גם אם הוא לא יצליח בהן מיד, אבל לפחות שירגיל את המוח לדעת שיש תגובה אחרת. ואם הוא יאמין שיש תגובה אחרת, אז בהדרגתיות יפתח יותר גמישות ופחות כעסים, פחות דיסקול, פחות חוסר עונים, כי אפשר להגיב בצורה אחרת, גם אם הוא עדיין לא יודע איך עושים את זה, אבל הוא מתחיל להבין שאפשר, ובהדרגתיות הוא גם יעשה את זה.
אז פשוט
להסביר
לו מה אנחנו מצפים ממנו
בכל סיטואציה. שזה להגיד. גם משתלם לו. מה אנחנו מצפים ממנו בדיוק? לא בכל סיטואציה. תיקחו סיטואציה אחד או שניים, מצב אחד או שניים, לא יותר מדי, לא להעמיס על הילד. בכל שיחה לדבר על אירוע אחד או שניים, לא יותר. לא לדבר על שלושה, ארבעה, חמישה אירועים. לקחת אירוע אחד ולהגיד, אח שלך לקח לך משחק. נכון, באמת, זה לא נעים. זה קרה את מוזיק, גם כן מחר, זו משפחה. לא תמיד אנחנו מחושבים, לא תמיד מתנהלים בצורה הכי הוגנת והכי צודקת. עכשיו אנחנו צריכים לבחור מה אנחנו מגיבים בצורה אחרת. גם מחר זה הולך להיות. אפשר גם להוסיף, גם לנו ההורים זה קורה. גם לנו זה קרה כשהיינו אחים ואחיות. זה קורה גם לאחים ואחיות שלך. זה לא הוגן, זה לא צודק, אבל הלא הוגן ולא צודק לא דורש פתרון צדק, אלא הוא דורש פתרון תגובה אחרת. זה מסר לכל החיים.
אז לא כשזה קורה, אחרי זה,
כאילו
אחרי
לא זה. לא כשזה קורה, כשזה קורה, הנפש היא לא פנויה לשמוע, הלב הוא אטום, עכשיו הוא בתוך הכאב שלו. אנחנו עכשיו רוצים לפרק את ההתניה הזו של הבכי מפעיל. הכעס מסוחד את אותה תשומת לב, או ממקד סביבו את תשומת הלב. אנחנו רוצים, כמו שאמרנו, לנטרל את הנרגש. ולאחר מכן נדבר על מימד הראשון, אבל זה יהיה בזמן שהוא אחרי 20 דקות וחצי שעה. לא באותו זמן, באותו זמן לא. כל זמן לעסוק במשהו אחד. זה לוקח לא דקה, זה לא לוקח שתי דקות. זה לוקח בסך הכל כמה דקות לגבי אי עצומת לב בהתחלה, זה לוקח עוד כמה דקות, אותה שיחה של התגובה החלופית, זה לוקח כמה דקות. אבל מה עדיף? בכל אופן לוקח דקות, לוקח זמן לחנך את הילדים. בכל אופן זה לוקח זמן. אז או שאנחנו ניקח את הזמן הזה במריבות, תסכולים, מריבות ומרמור ורעלים רגשיים, או שניקח את זה זמן איכותי. אבל זמן בכל מקרה הולך להיות סביב השקעה בחינוך הילדים. אין לחפש דרך קצרה. דרך קצרה, אנחנו משלמים עליה במריבות ארוכות.
כן, אז מה לעשות באותו רגע שזה קורה?
באותו רגע אנחנו כבר אמרנו לו, לפני אותו רגע, אמרנו לו באותה שיחה מקדימה שאנחנו מתכוונים שהוא יתגבר על עצמו, ואם לא, אנחנו כבר אמרנו לו איך אנחנו הולכים להגיב, נכון? אמרנו לו שאנחנו לא נתייחס, אנחנו כן, כי הוא לא מגיב או לא מבטא את עצמו כמו שאנחנו מצפים, אנחנו נגיב בצורה שאנחנו נהיה באדישות, נתעלם, ואם והיה וזה יתגבר ויפריע לשגרת החיים בסלון וכדומה, אנחנו אפילו נאמר להיות בחדר ושם להירגע ולנשום אוויר. את זה אנחנו נעשה, אבל אנחנו נגדיר מראש שזה הולך להיות, זה כלל חדש בבית, כלל. לעסוך, אבל כמה שפחות להכניס מימד אישי. לא להגיד אנחנו כועסים וזה מעצבן וזה עושה רעש לכולם, לא. שקט, ענייני, יבש, תוכן כמה שיותר ענייני. למה? שלא יחשוב שאנחנו נגדו ההורים. יש כאן כלל לחיים, זה כלל. כלל שאומר, אדם שהוא מתפרץ, אדם שהוא כועס, אדם שהוא אימפולסיבי, אז הכלל אומר, הוא נכנס לחדר ונרגע, 2 דקות, 3 דקות, 5 דקות, אפשר לעזור לו ללמוד הרפיה, נשימות הרפיה, איך להירגע, אבל זהו, זה כלל שהולך להיות. ככל שזה יאמר, בצורה יותר עניינית, בלי כעסים, באותו אירוע, באותה שיחה, יש יותר סיכוי שכאשר לאחר מכן נצטרך לתרגם את זה הלכה למעשה, ונצטרך לתרגם את זה הלכה למעשה. אין לחשוב שהשיחה הזו היא במקום התרגום הלכה למעשה. בסדר? כל טוב. כל טוב. שלום, ערב טוב.
ערב מבורך.
ערב מבורך.
כן, רציתי לשאול, אני הרבה פעמים חש כשיש לי אכזבה ממשהו שלא מתמלא, לא מתממש כמו שציפיתי.
כן.
אפילו מדברים שהם לא קורים לאנשים, נגיד אפילו הפסדתי את האוטובוס, אפילו לא באשתי, כאילו באמת לא הפסדתי את האוטובוס, אני חש שכעס, וכאילו אני לא יודע מה זה הכעס הזה, על מה אני כועס, על מי אני כועס, מאיפה מגיע הכעס, גם כשזה באשמתי, אז כאילו מה הכוונה שאני כועס על עצמי שלא הגעתי בזמן, כאילו מה זה אני כועס על עצמי, לא יודע.
שאלה טובה. בדרך כלל, אם והיה ולדוגמה, אנחנו הכנו את האוטובוס וזה לא באשמתנו, ואנחנו כועסים, ורואים שהכעס הוא מתפרץ בצורה קיצונית, והוא בלי מידה, והוא לא לדקה או שתיים, אלא כבר יותר מדי זמן, וגם כן גורם לנו נזקים אלה ואחרים. הסבירות היא שהכעס שאנחנו כועסים הוא לא רק כעס נקודתי. כלומר, זה לא רק בגלל האוטובוס או בגלל משהו אחר. כנראה שיש כאן כעס אחר. הכעס האחר שישנו, כנראה יש כאן משהו מהותי בחיים. כנראה בחיים אנחנו איפשהו מרגישים שיש פער גדול מדי, בין הרצוי למצוי, בין מה שהיינו רוצים למה שאנחנו כעת. אנחנו לא רואים גם כיוון איך זה משתפר, לא רואים מהלך, לא רואים כיוון חדש, לא רואים מגמה של שינוי. היות שכך, אז אנחנו צוברים מרירות, כעס, תסכול, יום אחרי יום, עוד ועוד ועוד. אז יש איזשהו, נקרא לזה, כעס מצטבר, אנרגיה של כעס או מרמור שמצטברת בשגרת החיים שלנו, ואז כאשר זה מצטבר, מגיע אירוע שהוא יחסית לא כל כך גדול, ולא אמור לעורר כעסים רבים. אבל אנחנו משתיקים את כל הכעסים במהלך השנה, או במהלך השבוע, במהלך היום, ואומרים, זה בסדר, זמני, יעבור, נתגבר, נעבור, נאכל משהו, נשתה משהו, נדבר עם מישהו, נעביר נושא, לאחר מכן זה יחזור, זה יעבור, ולא. אנחנו רק מצליחים לברוח, אבל לא באמת לפתור. ואז זה מצטבר מתחת לפני השטח. ואז מגיע איזשהו אירוע קטן, והאירוע הקטן הזה, הוא מעורר את הכל, הוא פותח את אותה תיבה, הוא מוציא את כל האנרגיה השלילית שהצטברה. ולכן האדם הוא סובל מכעסים רבים באירועים קטנים, מכיוון שבעצם יש הרבה אירועים גדולים ששם הוא מסתיר את הכעסים.
זה המהירות שיוצרת את הכעס. אבל מי הכעס שהמהירות הזאת יוצרת? על מי? על עצם המצב כאילו? על אלוקים שברא אותי בצורה הזאת? על, כאילו, על מי אני כועס? כאילו, נגיד אני לא יוצלח, לא כישרוני, אז על מי אני כועס עכשיו?
בדרך כלל אנחנו כועסים על החוסר עונים שאנחנו מבינים שנמצאים בו בשלב הזה של החיים. בשלב הזה של החיים נדמה לנו שאנחנו חסרי עונים. בגלל הרקע, בגלל מי שאני כעת, בגלל המציאות, בגלל החיים, בגלל. אנחנו מרגישים חסרי עונים. הפתרון בדברים האלה הוא לכל בני האדם יש יותר נקודות של חוסר אונים מאשר נקודות של שליטה בחיים. יותר האנשים מרגישים חוסר אונים מאשר שליטה. ובכל אופן, מה שהאדם מרגיש בו חסר אונים, ככל שהוא יודע להרפות ולהגיד, נכון, פה אני חסר אונים, כעת אני מתרכז אך ורק במה שיש לי, ככה האדם נעשה יותר מסופק, ככה האדם נעשה יותר שמח, ככה האדם מרגיש פחות חוסר אונים. בזווית ראייה השקפתית, אם והיה ואדם חסר אונים לגבי דבר מסוים, זה כי זה לא הייעוד ולא התפקיד שלו. אם לדוגמה אדם פיתרו אותו מעבודה מסוימת, אז הוא חסר אונים, הוא לא יכול לחזור לאותה עבודה. אז הוא הולך לעבודה שהיא פחות טובה. אז מבחינה נפשית, הפתרון לכך הוא, ככל שאדם ירפה מאותה עבודה, והתמקד בעבודה הקיימת, והתמקד בשגרת החיים השונה שהשתנתה בעקבות שינוי מצבי החיים, יכול להיות אפילו הכלכלי שלו, הזמנים וכדומה, והוא עכשיו יש לו אולי יותר זמני משפחה, פחות כסף, אבל יותר זמני משפחה, ככל שהוא מתמקד במה שיש בשלב הזה של החיים, הוא מרגיש פחות חסר אונים. וכפי שאמרנו, מבחינה השקפתית, אם והיה ואדם החליף את תנאי החיים שלו, זה כי הייעוד שלו גם כן השתנה.
אז לא חייב להיות על מישהו מסוים, גם אם זה כאילו כוח עליון שעשה את זה, זה באמת כעס.
השאלה האם הכעס לא חייב להיות כלפי מישהו מסוים?
כן.
הכעס הוא מתחיל מכלפי מישהו מסוים, אבל הפתרון הוא לא תמיד כלפי מישהו מסוים. הפתרון הוא, אמנם לפעמים, זה נכון, הרמב"ם אומר על הפסוק, לא תשנא את אחיך בלבביך. הוא אומר שהאדם לא ישמור מה שבליבו בלב. יאמר יביע וכך יוכל לאדם השני להשתנות, לתקן מה שצריך לתקן. נכון שלפעמים אנחנו כועסים על בן אדם, והפתרון הוא לא לבטא את הכעס כפי שהוא, אלא כן לנסות להגדיר לעצמנו מה אנחנו מצפים ממנו, מה היינו רוצים ממנו, לחשוב עם עצמנו, לא להאשים אותו, ואז להגיד מצפים לך א' ב' ג'. איך אנחנו עושים את זה? מה עושים? הופכים את זה לשיחה עניינית. מנסים לפתור את זה. כך אנחנו יותר בשליטה במצב. כאשר מגיע הניסיון הזה פעם אחר פעם, ולא מצליחים שם, אז מגיע השלב השני. שאני רואה שאני חסר אוני, ואני לא יכול להתמודד עם אותו בן אדם, אז אני עכשיו אומר, טוב, אני מצפה ממנו לאלף בית גימל. הוא לא מתכוון לתת. אז מה אני עושה עכשיו? איך אני חי בלי האלף בית גימל שהייתי מצפה ממנו? אז אני עכשיו חסר אוני ביחס אליו, אבל אני לא חסר אוני ביחס לתגובה שאותה אני יכול להגיב באותו מצב. כל טוב, בהצלחה. נצא להפסקה ומיד נחזור בעזרת השם.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
אבי בנימין, שיפוצים בראש שקט. אבי בנימין, קבלן רשום, מבצע את כל סוגי השיפוצים והבנייה שאתם צריכים. חשמל, אינסטלציה, ריצוף, גבס, שיפוץ מטבחים ואמבטיות. ועכשיו, מבצע למזמינים שיפוץ קומפלט, מטבח מתנה. שמעתם נכון, למזמינים שיפוץ קומפלט, מטבח במתנה. מבצעים נוספים לפני פסח. לפרטים וייעוץ חינם, חייגו לאבי. 052-43-60-100. 052-43-60-100. שישים מאה.
תראה מקומות. איקון. סטופ.
אחד מכל שישה אנשים סובל מהתמכרות העוצרת את מהלך חייו התקין. רוצים לזהות ולטפל בהתמכרויות או מרגישים אבודים וזקוקים לסיוע? עכשיו ברטורנו, קורס מקצועי או סדנה בשיטת 12 הצעדים. לפרטים 073-222-1133. 073-222-1133. מוכר כגמול השתלמות, קורסים נפרדים לגברים ולנשים בפריסה ארצית. מרפאת
שיניים מורשת איתן, שירותי בריאות נוספים, מרפאת שיניים מורשת איתן, מפסיקים לחייך, מורשת איתן, מורשת איתן.
חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו
1-700-700-700.
רופאי האיגוד הישראלי למיילדות ורופאי המועצה הלאומית לרפואת נשים קובעים אין כל בסיס לטענות על פגיעה בילודה כתוצאה מקבלת חיסון נגד נגיף קורונה. הרופאים קובעים מחלת הקורונה עלולה להיות מסוכנת יותר בקרב נשים לפני לידה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, מצייתים לדעת תורה, נותנים כתף ומתחסנים לקורונה. לתאום תור לחיסון נגד נגיף קורונה, פני עוד היום לקופת החולים. לפרטים נוספים, קו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי, 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
סובלים מדימום בחניכיים? לראשונה בישראל, אורביטול פרוטקטיב סולט, משחת שיניים בתוספת מלח אקטיבי שהוכחה מחקרית כמסייעת בעצירת דימומים ובהרגעת הדמומיות. אורביטול פרוטקטיב סולט מעניקה 12 שעות הגנה מפני התפתחות רובד חיידקים ושומרת על בריאות החניכיים, באישור בדעת העדה החרדית.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
יוחאי תמיד איתי.
ערב טוב.
בקשר לשיחה מה שהאישה דיברה על הילד שמרטיב בלילה, והרב הסביר שזה יכול להיות שהוא מוציא את הכעסים שלו, אז חשבתי שאם לפני שהוא הולך לישון, ייתנו לו הרבה יחס, הרבה חום ואהבה, הוא יהיה לישון רגוע, אז יכול להיות שזה מאוד יכול לעזור.
נכון.
זה הכל. חשבתי פשוט שבקשר למה שדיברתם, אני חושב שאם נכון מה שהרב הסביר לה, אז כמה שיותר ייצאו לו רוגע לפני שהוא הולך לישון, אני יכול להיות זה לפתור את הבעיה.
כן, הנה חינמי, יפה מאוד. הנה חינמי, יכול מאוד להיות שאם והיה ולפני שנה ניתן לו יותר יחס, תשומת לב, שיח, שהוא יוכל יותר לדבר, אז באמת, הנה חינמי יכול לעזור, יכול יותר ככה לסייע, לפי מה שדיברנו, הערה נכונה ויפה מאוד.
כן, זהו, בהצלחה. תודה רבה.
יופי, מצוין, כל טוב, תודה. אני רוצה להתייחס לעוד מספר שאלות. שאלה אחת, לגבי ייעוץ נישואים. יש לנו בתוך הנישואים כל כך הרבה בעיות, כל כך הרבה צרות, איך אנחנו מתחילים? גם כאשר פותרים בעיה אחת, עד שאנחנו מנסים לפתור אותה, בינתיים מצטברות הרבה בעיות אחרות. מה אנחנו עושים? איך אנחנו יכולים להתחיל לפתור את זה? התשובה היא, כאשר אנחנו רוצים לפתור בעיות, איך אנחנו עושים את הפתירה של הבעיות? אנחנו לדוגמה, ניקח משל, בוא נגיד שאנחנו נמצאים בחדר, ובחדר הזה יש 20 חפצים. לוקח 10 שניות לסדר חפץ אחד, אבל כל 5 שניות נכנס חפץ אחר. אז מה הסיכוי שלנו לסדר? הרי בדקה אחת ייכנסו עוד יותר חפצים מאשר מה שנצליח להוציא. הרי נצליח להוציא רק בדקה 6 חפצים, 10 שניות לחפץ, וייכנסו ב-2 יותר. 12 חפצים, מה נעשה? איך נסדר? התשובה היא, אנחנו מסדרים חפץ אחד, לוקח 10 שניות. חפץ שני לוקח 10 שניות. חפץ שלישי לוקח 8 שניות, אנחנו כבר מומחים יותר. חפץ רביעי כבר 7 שניות. חפץ חמישי כבר 5 שניות. חפץ עשירי כבר 2 שניות. חפץ 11 גם כן 2 שניות. אם כן, בהתחלה זה נראה חסר אונים. איך אפשר לפתור את כל הבעיות האלה? אבל ככל שהזמן עובר, אז אנחנו נעשים מומחים יותר לפתירת הבעיות, במשל בסידור החדר, ואז אנחנו מהירים יותר פתירת הבעיות, סידור החפצים במקום ביחס לחפצים החדשים שמגיעים. אותו דבר זה גם כן לגבי ייעוץ נישואים. אנחנו עכשיו עם ריבוי בעיות, מה נעשה עם כל הבעיות האלה? באמת, בעיות קשות, איך אפשר לפתור את כולם? כל בעיה לוקח כל כך הרבה זמן לפתור אותה. נכון, אבל כאשר אנחנו נעשים יותר ויותר מומחים בפתירת הבעיה, אז עם הזמן הפתרון של הבעיה נעשה מהיר יותר, ואז מה שמצטבר הוא פחות ממה שאנחנו פותרים, אנחנו פותרים יותר ממה שאנחנו צוברים, ובכך אנחנו פותרים את הדברים מהר יותר ויותר. שאלה נוספת, איך אנחנו מרפאים את העבר? התשובה היא, לא מרפאים את העבר כאשר נתקעים בו, כאשר מתעסקים בו. מרפאים את העבר בכך שחיים את ההווה בצורה מושלמת, כמה שאפשר, ובכך אנחנו מרפאים את העבר. לא פעם הכניסה לעבר, היא מעמיקה את העבר, התעסקות בעבר, לחוות את העבר. האדם ודאי צריך ללמוד מהעבר שלו ולהיות פיקח וללמוד מטעויות שהוא טעה. אבל הוא צריך לשים לב, אם והיה והלימוד מטעות שהוא טעה הוא ענייני, הוא מרגיש לא נעים, אוי, איך טעיתי אתמול, מה עשיתי, אבל הוא לומד, הוא תופס את עצמו ואומר, טוב, מחר אני אשתנה, והוא לומד, והוא פיקח יותר, נהדר. אבל אם והיה, הוא אומר לעצמו, אוי, מה עשיתי אתמול, והוא מתחיל להיכנס, הוא מתחיל להישאב, הוא מתחיל להצטער, הוא מתחיל מתוסכל, הוא כבר יותר מדי נשאב שם. אדם כזה, הוא כבר לא יודע ללמוד מהעבר. האדם הזה לא יצליח ללמוד מן העבר, האדם הזה יותר מדי נשאב, ולכן לא כדאי לו להתעסק בעבר, אלא קודם כל בהווה ובעתיד, ולאחר מכן כאשר הוא ירגיש מספיק חוזן נפשי, חוזק ובריאות, אז הוא יוכל יותר ויותר גם להתעסק בעבר, ללמוד מעבר, מה היה, איך היה, וכך הוא יוכל ללמוד מזה. נסיים, מהי בריאות נפשית? אומר הרמב"ם בשמונה פרקים, חלק שלישי, אומר, פרק שלישי, אומר הרמב"ם, בריאות נפשית היא כאשר האדם משתמש בכל התכונות שלו בצורה בריאה, נכונה, לפי מטרות והערכים של החיים שלו. כאן מסתיימת התוכנית שלנו, תודה רבה לקובי אלי, לאורי כהן שהיו איתנו, לכי המאזינים, מחר בעזרת השם, 6:15, כאייל תערוג, היו ברוכים, לילה טוב. Don't breathe.